קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט www.etzion.org.il קו קשת K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי.
בפרשת נוח, הקדוש ברוך הוא ציווה את נוח במצווה שביעית, המצווה השביעית של שבעת מצוות בני נוח. והמצווה כמובן אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו, שאסור לאכול אבן מן החי. אמנם אדם הראשון נצטווה על שש מצוות, אבל כנראה שהוא היה צמחוני, ולכן אין שום סיבה לאסור עליו לאכול עבר מן החי, שהרי בכלל לא אכל בשר. אם כן, המצווה שלנו בפרשתנו, פרשת נוח, גומרת את הרשימה של שבע מצוות בני נוח. השיעור היום יעסוק בחיוב של כל בן אדם אשר הוא אדם לקיים מצוות שבע בני נוח, והחידוש המיוחד שיש בקבלת שבע מצוות בני נוח, והעניין של גר תושב. בעצם כל אחד בעולם חייב לקיים לכל הפחות שבע מצוות בני נוח, והרמב״ם בהלכות מלאכים פרק זין, פרק סוף, פרק ח' מהלכות מלאכים קובע, משה רבינו לא הנחיל תורה ומצוות אלא לישראל, שנאמר מורשה קהילת יעקב, ולכל הרוצה להתגייר משאר האומות, שנאמר ככם כגר. התורה, אם תרי"ג מצוות, נאמרה רק לבני ישראל ולגרים. אבל מי שלא רצה, אין כופים אותו לקבל תורה ומצוות. אין אנחנו מאמינים שמטרת כל העולם להתגייר. מי שלא רוצה, בסדר. אז הוא יכול להישאר בן נוח, אבל בן נוח טוב. מה זה בן נוח טוב? אומר הרמב״ם, וכן ציווה משה רבינו מפי הגבורה, לחוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצוו בני נוח. וכל מי שלא יקבל, יהרג. המקבל אותם הוא הנקרא גר תושב בכל מקום, וצריך לקבל עליו בפני שלושה חברים. וכל המקבל עליו למול ועברו עליו 12 חודש ולומר, הרי זה כמין האומות. כך בנוסחאות שלנו, בגרסאות שלנו. בכל אופן, לפי הרמב״ם, משה רבינו נצטווה לחוף, כמובן במידה אפשרית, בתנאים שהם אפשריים לכך, שאנחנו מצווים לחוף את כל בעולם לקבל מצוות בני נוח. מוסיף הרמב״ם פרט שהיו כאלה שהתווכחו ודיברו הרבה, ואנחנו לא נעסוק בזה היום, שהרמב״ם כותב, כל מי שלא יקבל יהרג. משמע מדיוק הרמב״ם שאפילו מי שלא עבר שבע מצוות בני נוח, רק לא קיבל אותם יהרג, דבר כזה כמובן טעון הרבה ליבון ובדיקה, ואין כאן מקומו היום. אומר הרמב״ם, מי שמקבל אותם, מי שמקבל את שבע מצוות בני נוח, הוא הנקרא גר תושב בכל מקום. ומה העניין של גר תושב? אז הרמב״ם פסק בהלכות מלאכים, אם הוא קיבל שבע מצוות בני נוח ונזהר לעשותן, לא רק שהוא קיבל, הוא מקיים אותן. אומר הרמב״ם, הרי זה מחסידי אומות העולם, לא רק שהוא בן נוח, אבל חסיד מאומות העולם. ויש לו חלק למבא, גם בזה יש ויכוח. הרמב״ם קובע שמה שכתוב במשנה שאנחנו מזכירים אותו כל פעם שלומדים פרקי אבות, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אינו בא למעט אקום. גם לאקום יש חלק לעולם הבא, אבל באקום זה בתנאי שהוא מקבל שבע מצוות בני נוח ומקיים אותם. אומר הרמב״ם, והוא שיקבל אותם ויעשה אותם מפני שציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבינו שבני נוח מקודם נצטוו בהם. הוא חייב לקבל אותם, לא רק בגלל שאדם הראשון או נוח נסתווה בהם, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה והודיענו על ידי משה רבנו. זה ידוע שהרמב״ם כותב בפירוש המשניות בחולין, שכל המצוות שאנחנו מקיימים אותם היום, מקיימים אותם בגלל שנאמרו למשה מסיני. אמנם יש מצוות בספר בראשית, אבל ברגע שניתנה תורה ונתחדשה הלכה, מה שמחייב אותנו זה רק המצוות שנסתוו בהם משה. וכל המצוות שהן כתובות בספר בראשית, שאנחנו חושבים שהן מצוות נצחיות, אז בעצם משה רבנו חזר והסביר אותם בזמן נתינת התורה מפי הגבורה. אז גם כך בבני נוח, אמנם המצוות נאמרו לבני נוח, לאדם נאמרו שש מצוות ולנוח נודעה מצווה שביעית, אבל הודיענו על ידי משה רבנו. אנחנו מצווים מהקדוש ברוך הוא על ידי משה, וזה מחייב את בני נוח. בעצם יש מחלוקת בגמרא מהי ההגדרה המדויקת של גר תושב. בעבודה זרה, דף ס"ד עמוד ב', כתוב שלוש שיטות. איזו גר תושב? כל שקיבל עליו בפני ג' חברים שלא לעבוד עבודה זרה, דברי רבי מאיר. רבי מאיר לא מדבר בכלל על כל מצוות בני נוח. סביר להניח שכל גוי חייב לקיים כל שבע מצוות בני נוח. אבל רבי מאיר מחדש מה זה גר תושב, אחד שקיבל עליו לא לעבוד עבודה זרה. כנראה שהוא מקיים את המצוות האחרות, כך בפשטות, אבל הוא קיבל בפני שלושה חברים. דהיינו שיש בית דין, שהוא קיים בפני בית דין את מחויבתו לקיים את כל המצוות. את האיסור של עבודה זרה. חכמים אומרים, כל שקיבל עליו שבע מצוות שקיבלו עליהם בני נוח, רק לפי חכמים הוא צריך לקבל את כל המצוות שבני נוח מצווים בהם. וחכמים אומרים, אחרים אומרים, אלו לא באו לכלל גר תושב, אלא איזו גר תושב זה גר אוכל נבלות שקיבל עליו לקיים כל מצוות התורה חוץ מאיסור נבלות. זה מעניין שיש שיטה שבעצם גר תושב מקיים תף ריש י' בית מצוות. הוא קיבל תף ריש י' בית מצוות. הוא בעצם שייך לדבר על בן אדם שרוצה להתגייר חוץ מדבר אחד. אז אי אפשר לקבל אותו כגר צדק, אבל כנראה שלפי היש אומרים האלה אפשר לקבל אותו כגר תושב, ויש דינים מיוחדים שחלים עליו. בכל אופן, שתי השיטות הראשונות הן יותר ידועות. השיטה האחת שבן אדם שקיבל עליו לא לעבוד עבודה זרה, ושיטה שנייה שהוא קיבל עליו לקיים שבע מצוות נוח. הרבי מחב"ד ניסה להסביר את המחלוקת הזאת בצורה כזאת. הרי זה ידוע שבעשרת הדיברות התורה מתחילה בשתי מצוות הראשונות. אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים. כך לפי הרמב"ם, על פי הגמרא במכות, שיש בפסוק הזה מצווה להאמין בקדוש ברוך הוא ואיסור לעבוד עבודה זרה. במדרש כתוב שיש בעצם מצוות פרטיות בתוך עשרת הדיברות, אבל לפני שאנחנו מגיעים למצוות צריכים לדבר על המצווה. בן אדם צריך לקיים ולהאמין שיש מצווה לפני שאנחנו מדבר על מצוות פרטיות. אז קודם כל צריכים לקבל עליו עול מלכותו יתברך, ואחר כך הבן אדם מקבל את המצוות הספציפיות שהוא מצווה. אחד בלי השני זה לא מספיק. בן אדם שאו יאמין בקדוש ברוך הוא יקבל עליו עול מלכות שמיים, זה לא מספיק, הוא צריך לקבל עליו גם עול מצוות. וכמובן בן אדם שמקבל עליו עול מצוות אבל בלי קבלת עול מלכות שמיים, זה לא יהדות. קודם כל צריכים לדבר אנוכי השם אלוקיך. אז הרבי מחב"ד העביר את המדרש הזה למחלוקת הזאת בעבודה זרה. כלומר, יש שני מושגים. יש מושג שקבלת עול מלכות שמיים בגדול, בצורה כללית, לקבל עליו עול מלכותו, דהיינו שגוי לא יעבוד עבודה זרה, דהיינו שעם ישראל יקבל עליו את עול מלכות שמיים, ויש חוץ מזה מצוות ספציפיות שנאמרו לבני נוח. אז הרבי מחב"ד הסביר שזאת המחלוקת. דעה ראשונה אומרת מה זה גר תושב, כל שקיבל עליו בפני ג' חברים שלא לעבוד עבודה זרה. קודם כל צריכים לקבל לעבוד מלכותו, שלא לעבוד עבודה זרה אחרת. וזה מספיק. כמובן, הנחנו שהוא מקיים את המצוות האחרות, אבל הוא לא קיבל אותם. קודם כל, הוא קיבל על מלכותו, וזה כבר מספיק להגדיר אותו כגר תושב. ואילו חכמים אומרים, צריכים לקבל עליו שם מצוות שקיבלו עליהם מנוח. לקבל עליו או מלכותו שלא לעבוד עבודה זרה, זה לא הלכה מיוחדת. בן אדם בכלל צריך לקבל לעבור מצוות. כל המצוות, שבע מצוות בנוח, כמובן שהמצוות האלה כוללות גם איסור עבודה זרה, אבל אין תוכן מיוחד לקבלת איסור עבודה זרה, זה בתוך המסגרת הכללית של קבלת מצוות. ברמב"ם שראינו ברכות מלאכים, הרמב"ם כתב, כל המקבל שבע מצוות ונעזר לעשותן. זה משמע שהוא פסק, כמו הדעה, שמקבלים שבע מצוות, ולא שהוא פיצל בין קבלת או מלכות שמיים לקבלת מצוות ספציפיות. אבל מעניין הדבר שברמב"ם בלכות איסורי ביה, פרק י' ד' הלכה ז', פוסק הרמב"ם, איזה הוא גר תושב, זה אקום שקיבל עליו שלא יעבוד אקום עם שאר המצוות שנצטבו בני נוח, ולומר ולא תבל, הרי זה מקבלים אותו. והוא מחסידי אומות העולם. ולמה נקרא שמות תושב לפי שמותר לנו להושיבו בינינו בארץ ישראל, כמו שביאנו בלכות אקום. כאן הרמב״ם לא פסק בפשטות כמו אף דעה בגמרא. הדעה הראשונה הרי אמרה שהוא צריך לקבל לאו שלא לעבוד עבודה זרה. הדעה השנייה אמרה שהוא צריך לקבל כל שבע מצוות בני נוח. והדעה השלישית אמרה שזה מספיק, זה איננו מספיק עד שהוא יקבל כל המצוות חוץ מאכילת נבלות. וכאן הרמב״ם כתב כאילו צירף שתי הדעות הראשונות שמופיעות בגמרא. איזו גר תושב, קודם כל זה אקום שקיבל לו שלא לעבוד עבודה זרה. אבל הרמב״ם ממשיך עם שאר המצוות שנצטבו בני נוח. זה לכאורה זה לא דעה ראשונה שמספיק לקבל לא לעבוד עבודה זרה, וזה לא דעה שנייה שהוא צריך לקבל את כולם בבת אחת. כנראה שהרמב״ם צירף את שני הדברים, ועל פי המושג שהסברנו בשם הרבי, הדברים מובנים, שבעצם הוא צריך לקבל שבע מצוות בני נוח, אבל בתוך קבלת שבע מצוות בני נוח, יש באמת הבדל בין המצווה שלא לעבוד, האיסור שלא לעבוד עבודה זרה, ועם שאר המצוות. הרמב״ם חילק אותם לשתיים, קודם כל אתה צריך לקבל לא לעבוד עבודה זרה, דהיינו קבלת עול מלכותו. חוץ מזה, זה לא מספיק עד שאתה מקבל שיש מצוות בני נוח. כאן כמובן עולה שאלה פשוטה. איך שלא נגדיר גר תושב לפי הרמב״ם או בלכות מלאכים שהוא מקבל שבע מצוות בני נוח, או לפי הרמב״ם בלכות איסורי ביה שהוא מקבל גם קודם כל איסור עבודה זרה אחר כך שיש מצוות, הרי במה הוא שונה מאשר כל בן נוח בעולם? כל בן נוח חייב בשבע מצוות בן נוח, ולא משנה אם הוא ירצה או לא ירצה, בן נוח מחויב לקיים שבע מצוות בני נוח. לא רק זה, כתוב ברמב״ם שאם יש לנו כוח ויכולת, יש בעצם חיוב על כלל ישראל לחוף את כל באי עולם לקיים שבע מצוות בני נוח. אז מה מיוחד בגר תושב שאני אומר יש לו דרגה אחרת מאשר בן נוח רגיל? בן נוח רגיל למשל אסור להושיבו בארץ ישראל במידה שיש ביכולתנו לקיים כל דיני התורה, אבל גר תושב מותר לנו להושיב אותו בארץ ישראל. מה ההבדל? הרי סך הכל כל בן נוח מוכייה בשבע מצוות בן נוח, וגר תושב גם מקבל ומקיים שבע מצוות בן נוח. אולי מישהו יגיד שההבדל הוא שבן נוח אמנם מצווה, אבל מדובר בן אדם שלא קיים שבע מצווה לנוח. אבל לשון מדויק של הרמב״ם מראה שיש מקום לפרש אחרת, והרמב״ם כותב בשני המקומות, גם ביסורי ביה וגם בלכות מלאכים, אומר הרמב״ם שגר תושב זה אחד שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, קיבל עליו שאר מצוות, והרמב״ם בלכות מלאכים הוסיף וקיבל אותם בפני שלושה. דהיינו שיש הרכב של בית דין שגר תושב עומד בפני בית דין ומצהיר שהוא מקיים, יקיים, יקבל, מקבל ומקיים את כל שבע מצווי נוח, אם בפיצול, אם לא בפיצול, אבל הוא מקיים את כולם. הוא קיבל וקיים. משמע מכאן שיש הבדל עקרוני בין המעמד של גר תושב לבין המעמד של בן נוח רגיל. בן אדם שמקיים את המצוות, הוא אמנם בן נוח, אף על פי שהוא לא קיבל אותם. בן נוח כזה, אז ודאי שאין אנחנו מצווים לגרש אותו, לזרוק אותו, או חס ושלום אפילו להרוג אותו. זה בנוח שמקיים שם מצווה בנוח, אבל אין לנו גם מצווה להחיותו. אין לנו מצווה או אפשרות לפי ההלכה, אם אפשר ליישם אותה, לאפשר רק לגרים תושבים לגור בארץ ישראל. ובמה ההבדל? אז ההבדל הוא שהוא קיבל. הגר תושב לא רק מקיים את המצווה, אלא מקבל. וידועים הדברים שהרבה מן האחרונים ניסו להסביר שגר תושב הוא בעצם מקצת גירות. זה ידוע שהביטוי מקצת גירות, בדרך כלל, או בכלל, המילה מקצת, המילה מוסבת על דברים שהם כמותיים. אפשר לדבר על, יש לי קצת ספרים, אין לי מספיק ספרים. יש לי קצת תפוחי אדמה, אין לי מספיק תפוחי אדמה. המושג של קצת בדבר איכותי, זה נראה לנו מאוד מוזר. מה זה מקצת גירות? אבל יש הרבה ראיות לכך, אנחנו נסתפק עכשיו באחד מן הראיות המפורסמות, ויש דיון על זה בהרבה אחרונים, אם באמת הדברים מדויקים, אבל כתוב למשל ברבינו גרשום, במסכת כריתות, שם בסוגיה של גר תושב, אומר רבינו גרשום, גר תושב שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה, ולא קיבל עליו שאר מצוות, הוא מסביר כאן לפי דעה הראשונה שהופיע במסכת עבודה זרה, והוא אומר, אנחנו נדון בהלכות שהוא מתייחס עליהם עוד מעט, אומר רבינו גרשום, כלומר, כיוון שיש בו קצת גירות. זה לא רק שבן אדם מקיים, חייב לקיים מצוות, יש בו מקצת גירות, פירושו שהוא יצא מגדר של בני נוח, אמנם לכלל ישראל הוא לא הגיע עדיין. הוא לא נחשב יהודי, אבל הוא נחשב שהוא יצא מגדר בני נוח, ולכן, למשל, אולי יש מצווה להחיותו. הדברים האלה מפורשים קצת בסגנון אחר, בדברי הריטב"א ועוד ראשונים במסכת מכות דף ט'. הריטב"א שם מסביר שיש שלושה חילוקים. יש גר תושב, יש בן נוח, כאילו טוב, ובנוח כאילו שהוא לא כל כך טוב. הבנוח שהוא לא כל כך טוב, זה הבנוח שאינו מקיים שבע מצוות בני נוח. בפועל, אני יודע שהוא עובר על אחת משבע מצוות בני נוח. בנוח טוב, זה בן אדם אמנם שלא קיבל שבע מצוות בני נוח, אבל אנחנו יודעים שהוא מקיים אותם. ויש גם מושג של גר תושב, זה בן אדם שקיבל עליו, לא רק שהוא מקיים את השבע מצוות בני נוח, אלא שהוא קיבל אותם. ברמב״ם כתוב שהקבלה הזאת צריכה להיות בפני בית דין. זה כמובן מחזק את הרעיון שזה מעין גירות. אם זה רק דבר טכני שהוא צריך לקבל מצוות, שהוא צריך להיות אחראי לכך, אז למה צריכים לקבל בפני שלושה? בכל אופן, לפי הרמב״ם צריכים לקבל אותם בפני שלושה. ומה ההבדל בין גר תושב מבחינת מעמדו לבן נוח? אז אנחנו אמרנו, אפי רבנו גרשם, ואמרתי שהדברים מאוד מאוד ידועים, מאוד מפורסמים, ועל זה יש דיונים שלמים, אם באמת אפשר להגיד שיש מקצת גירות בגר תושב. אבל הריטב"א שם במכות אומר דברים ברורים. אומר הריטב"א שכל גוי חייב לקיים שבע מצוות בני נוח. ואם הוא מקיים אותם, הוא נחשב בגדר שאיננו מצווה ועושה. הרי הוא לא קיבל ציווי מהקדוש ברוך הוא. הוא עושה את המצוות שבע מצוות בני נוח, בגלל שהוא חושב שזה נורמלי, אולי חייבו אותו, אולי כפו עליו, אולי בגלל אחרי הדת, שלשון הרמב״ם אומר, מי שעושה אותם מפני אחרי הדת, אבל הוא לא מקיים אותם בגלל שמשה רבינו ציווה אותם מפי הגבורה. אומר הריטב"א, אם כן, הוא נחשב אינו מצווה ועושה. ברגע שבן אדם מקבל עליו או מלכותו, מקבל את המצוות, לפי הרמב״ם בפני שלושה אנשים, אז אינני יודע שהריטב"א יגיד שזה גירות, אבל הוא יגיד שזה מספיק כדי להחשיב אותו כמצווה ועושה. והוא אומר, אם הוא מצווה ועושה, אז הוא כלול בפסוק גר ותושב וחיימך. הפסוק אומר שגם גר תושב מצווה להחיותו, כך חזר פירשו אותה בחיימך שמצווה להחיותו. דהיינו, אם הוא מצווה ועושה, אם הוא גר תושב, אז לא רק שמותר להושיב אותו בארץ ישראל, אלא מצווה להחיותו. מה עוד נאמר? בזמן שאנחנו מדברים על שבע מצוות בני נוח, אז לכאורה כולם ידועים, כולם יודעים, כולם מכירים מהם בדיוק השבע מצוות בני נוח. יצא ספר באנגלית של אחד בשם אהרון ליכטנשטיין, אמנם לא ראש ישיבת הר עציון, הרב אהרון ליכטנשטיין, שאנחנו היום מאחלים לו החלמה מהירה, אלא קרוב שלו שגם יש לו אותו השם, כי כתב ספר באנגלית השב מצווה בנוח. שם הוא מנסה בהצלחה לדעתי להוכיח שיש הרבה הרבה מצוות שנאמרו לבני נוח. השבע מצוות האלה הן כאילו המצווה העיקרית, הכותרת הראשית, אבל בתוך המסגרת הזאת של שבע מצווה בנוח יש הלכות רבות אחרות, מצוות אחרות שהם חייבים בהן. אני לא אכנס לדוגמאות, רק מי שמכיר את השיטות הרמב"ן והרמב"ם בקשר לדינים יודע שלפי כמה ראשונים המצווה של דינים כוללת בתוכה כמעט כל חושן משפט. אז יש כל כך הרבה איסורים וכל כך הרבה מצוות בתוך חושן משפט שגם בנוח מצווה בהם. אבל האם יש מצוות אחרות די מהפכניות שאנחנו נחיה בהם בני נוח? אז ידוע שיטת רש"י במסכת יבמות דף ממחת עמוד ב', הגמרא שם אומרת שעל הפסוק וינפש בין המתחה והגר, אומר רש"י שכל אחד, כל גר תושב שקיבל עליו שלא לעבוד עבודה זרה ואוכל נבלות. רש"י מזכיר את הדעה הראשונה שמופיע בגמרא בעבודה זרה, שמדובר בגר תושב שקיבל שלא לעבוד עבודה זרה, עדיין אוכל נבלות כמו הדעה השלישית. אבל בכל אופן הוא גר תושב. אומר רש"י, הזירו הכתוב על השבת, גם גר תושב הזה חייב לשמור שבת ומחלל את השבת כעובד עבודת כוכבים. הרי אנחנו חושבים שמי שמחלל שבת דינו כמומר, דינו כעובד עבודה זרה. מי שמצווה בעבודה זרה, אומר רש"י, אז הוא מצווה במצוות של שבת. אז בעצם יוצא שכל גר תושב חייב לשמור שבת. לא רק שגר תושב קיבל שבע מצוות בנוח, אבל יש הבדל בטיב המצווה שהוא קיבל. בן נוח רגיל שהוא צריך לקיים עבודה זרה, אסור לו לעבוד עבודה זרה. אז נכון, אבל הוא חייב רק באיסורים של עבודה זרה, אבל במסתעפים של עבודה זרה, דהיינו לגבינו כרגע שמירת שבת, בנוח רגיל אינו חייב לשמור שבת. לא רק שאיננו חייב לשבת, אבל אנחנו יושבים, אנחנו יודעים שכתוב לא ישבותו, אנחנו אומרים על פי הגמרא בסנהדרין, גוי ששבת חייב מיתה, אנחנו לא מרשים לגויים לקיים שבת. אז בנוח רגיל אסור לו לקיים שבת, ואילו גר תושב חייב לשמור שבת לפי שיטת רש"י. תוספות במקום מקשה רש"י ואומר, קשה, אם כן לפי שאילו משבע מצוות, יוצא שבאמת יש יותר משבע מצוות בנוח. יש אבן מנחי, ברכת השם, גזל, דינים, הרג, עבודה זרה, זנות, אבל חוץ מזה יש גם איסור של שמירת מצווה, חיוב של שמירת שבת. כמובן הקושה הזאת טעונה בירור להבין מה באמת הפריע לתוספות. מעולם רשי לא חשב שיש שמונה מצוות בני נוח. כמו שאמרתי שהרב ליכטנשטיין הוכיח שיש הרבה מצוות שכלולות בשבע מצוות בני נוח, אבל זה לא, איננו אומר שבנוח גר תושב חייב, או בנוח רגיל חייב ביותר משבע מצוות בני נוח. למשל, לפי הרמב"ן הוא חייב בדינים. אבל דינים כולל כל מיני דברים אחרים, אבל לא שהוא מצווה על הדין הזה, הוא מצווה על הדין הכללי. במסגרת הדין הכללי, אז יש מצוות שהוא חייב בהם. כמו כן הייתי אומר, בעבודה זרה, בנוח אסור לו לעבוד עבודה זרה. גר תושב שקיבל עליו של עבודה זרה, עכשיו לפי הרדווה הוא נחשב מצווה ועושה, יש מקום להגיד שהוא גם מקצת גר, אז האיסור עבודה זרה שלו כולל בתוכו את הרעיון של שמירת שבת, אבל אין כאן מצווה מיוחדת של שבת, זה איסור עבודה זרה. מקטוסות מקשה עוד קושיה, עוד אמרינן בעבודת עובד כוכבים ששבת חייב מיטה אפילו בחול. הרי אנחנו יודעים שגוי אסור לו לשמור שבת, והוא לא הבחין תוספות בחילוק בין גר תושב לבין בן נוח. בן נוח רגיל אסור לו לשמור שבת, גר תושב לפי תוספות גם אסור לו לשמור שבת. לתרץ את הקושיה הזאת אפשר להציע אחד משני תירוצים. יכול להיות שרש יפרש זה שנאמר לבן נוח שיש לו איסור עליו איסור לשמור שבת, דרך אגב זה גם לא כלול בשבע מצווי נוח, זה גם כן כאילו מצוות נוספות שנתנו לבני החוץ מאשר שבע מצווי נוח שאסור לו לשמור שבת. בכל אופן, בן נוח באמת אסור לשמור שבת בגלל שהוא גוי ממש, אבל גר תושב, אם נפרש שיש בזה מקצת גירות, אז נוכל להגיד בפשטות, הוא יצא מגדר של גויים. הוא לא נחשב שייך יותר למושג הכללי של בני נוח, אלא הוא גם לא הגיע לכלל ישראל, הוא במצב ביניים. אולי האיסור של גוי לשמור שבת לא נאמר על המצב הביניים הזה של גר תושב. זאת היא תשובה אפשרית אחת. תשובה שנייה, אני רוצה להזכיר בקשר לגמרא במסכת כריתות שרמזתי עליה לפני כן. הגמרא במסכת כריתות אומרת, מביאה שלוש שיטות בקשר לחיוב של גר תושב לשמור שבת. דעה אחת אומרת, גר תושב מותר לעשות מלאכה בשבת לעצמו כי ישראל בחולו של מועד. דעה אחת אומרת שאומנם גר תושב חייב לקיים שבת, אבל הוא יכול לעבוד בו כמו שיהודי עובד בחול המועד. היינו דבר העבד, כל ההתארים שנאמרו לבני ישראל בחול המועד, אותן ההלכות, אותן הפטורים, נאמרו גם לבני נוח, גרים תושבים, בשבת. דעה שנייה אומרת בגמרא, רבי יוסי, רבי עקיבא אומר כיסרא ביום טוב. הוא חולק ואומר שאומנם אין דינו כמו ביהודי בחול המועד שמותר לו לעשות רק דבר העבד וכדומה, אלא ההלכות נאמרו כמו יהודי ביום טוב שיש איסורים יותר חמורים, אומנם אוכל נפש מותר, שאר הדברים אסורים, אז זה מצב יותר חמור, צריך לשמור שבת כמו שיהודי שומר חול המועד, יום טוב. הדעה השלישית אומרת, רבי יוסי אומר, גר תושב עושה שבת לעצמו כישראל בחול. רבי יוסי אומר בפירוש, גוי, אפילו גר תושב, אינו שומר שבת, זה יום חול אצלו כמו שיש שישה ימי מעשה אצל יהודים, יש שבעה ימי מעשה אצל, אפילו אצל גרים תושבים. תוספות במקום, מאיר, שמכאן קשה לפירוש הקונטרס, תקמר וינפש בין המתך והגר, זה גר תושב, פירוש ברשי, בקונטרס, שקיבל לב שלא לעבוד עבודה זרה, והוא צריך לשמור שבת. לכאורה, הקושה היא מורכבת מכל הדעות שבגמרא. כמובן, לפי הדעה האחרונה של הגמרא, שגר תושב מותר לו לעשות מלאכה כיהודי בחול, אז ודאי זה קשה הרשי. אבל גם שתי השיטות הראשונות קשות הרשי, ש... לפי השיטה הראשונה מותר לעבוד בן נוח גר תושב או שומר שבת, אבל הוא עושה מלאכה כאילו זה חול המועד. לפי הדעה השנייה הוא עושה מלאכה כאילו זה יום טוב. לפי כל הדעות הוא לא איננו אסור בשמירת שבת כמו שיהודי אסור בשמירת שבת. ממילא כל הדעות קשות הרשי. לגבי הדעה השלישית, שבאמת אין מושג של שבת לגר תושב, אינני יודע איך רשי מתיישב עם השיטה הזאת. אולי רק רשי מפרש את הגמרא ביבמות לפי שתי השיטות הראשונות. לפי שני השיטות הראשונות, אמנם גר תושב חייב לשמור שבת, אבל אינו שומר אותו כיהודי שומר שבת, אבל עדיין חייב לשמור שבת. ואני רוצה להסביר בקיצור את היסוד הזה. רשי במסכת חולין על הגמרא שאומרת שישראל שמחלל שבת נחשב כאילו עובד עבודה זרה, רשי מפרש בגלל שהרי הוא כופר במעשה בראשית. בעצם אנחנו צריכים לשמור שבת בגלל שישה ימים הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ביום השביעי שבת ואין נפש, ואנחנו חייבים לקיים שבת כמו שהקדוש ברוך הוא שבת ביום השביעי. ממילא אומר רשי, מי שמחלל שבת כאילו שהוא מעיד שהוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וזה הוליד דיון גדול באחרונים. ראשית הדוברים לדעתי, כמה שאני זוכר, זה רבי יעקב אטלינגר בבניין ציון, שהעיר שבדור שלו היה יהודי מסוג חדש. אולי פעם אם היו אנשים שחילו שבת, חילו שבת במלוא מובן המילה, כמו שרשי הסביר, שהם לא האמינו שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. אבל בדור של רבי יעקב אטלינגר הוא פגש יהודים שבעצם אמרו קידוש בליל שבת. בדורנו הדברים יותר מובנים, יותר ברורים, במציאות שאנחנו מכירים יחסית הרבה. יש אנשים ששייכים לבית כנסת קונסרבטיבי או רפורמי, ויש כאלה שעושים מלאכה בפירוש בשבת. נוסעים לבית הכנסת ברכב, חוזרים בליל שבת ברכב, מדליקים חשמל בבית, ומקדשים ואומרים ויחולו השמיים והצבחות צבאם. רבי יעקב אטלינגר דן, האם הוא נחשב מומר? הרי סך הכל הוא אומר בפירוש, אני כן מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ. אנחנו לא נדון כרגע בפסקים שאנחנו צריכים ליישם אותם ולהבין אותם היום, איך באמת מתייחסים ליהודי כזה שרבי יעקב אטלינגר תיאר. אבל בהחלט אפשר להבין שיש מושג של שמירת שבת בכל קוצו של יהוד. אנחנו יהודים חייבים לשמור שבת בכל למתת מלאכות וכל האבות וכל התולדות וכל הדינים דרבנן. אבל ייתכן שרשי חשב שגר תושב גם חייב לקיים שבת, אבל לא חייב לקיים שבת כמו שיהודי שומר שבת. הוא חייב לקיים שבת כדי להסיר את הרעיון שהוא אינו מאמין בבריאת שמיים וארץ. הרי אסור לו לעבוד עבודה זרה, לפי רשי כנראה זה כולל שהוא חייב להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי. על כן הוא צריך לתת אופי ליום השבת שזה יום מיוחד משאר השבוע. לא כמו בנוח רגיל שאסור לו לשמור שבת, אלא מצד אחד הוא צריך לקיים שבת, מצד שני אולי גם מותר לו לחלל שבת. ועד רבה, אולי גם עליו חיוב לשמור שבת, ויש עליו גם חיוב לחלל שבת. דהיינו, אולי בשבת הוא חייב לקיים מלאכה, לקיים איסור מלאכה, מבחינה אחת, כיהודי בכל המועד, או כיהודי ביום טוב, מצד שני צריך לעשות מלאכה כדי לא להיכנס למסגרת של גוי ששבת חייב מיטה. דיברנו היום שיש מושג של בן נוח, שחייב בשבע מצוות בן נוח, ויש מצב שבן אדם לא מקיים אותם, אבל יש מצב אופטימלי שבן אדם כן מקיים בשבע מצוות בן נוח, אבל יש מצב עוד יותר אופטימלי, שבן אדם יקבל את השם מצוות נוח ויהיה גר תושב. ודענו במעמדו של גר תושב, אולי יש בזה מקצת גירות, אולי הוא נחשב מצווה ועושה, בניגוד לבן נוח שאיננו מצווה אבל צריך לעשות. ובשורה התחתונה ראינו שיש עליו יותר חיובים מסתם שבע מצוות, ועד רבה, עד שרשי באמת מפרש שיש עליו חיוב לשמור שבת, ודענו מה הוא צריך באמת לעשות כדי לקיים שבת.